אביטל הוכשטיין, מכון הדר, פרשת ויגש, תשע"ז. ולא יכול יוסף להתאפק. בכי האכזבה של יוסף. תקופה ממושכת שומר יוסף על זהותו חסויה מפני אחיו, ונדמה שלשם כך נדרשות לו לעתים תעצומות נפש וכוחות התגברות. אלו באים לידי ביטוי בפסוקים בשני פעלים, בכי והתאפקות. עיון בפסוקים מלמד שישנה תנועה מתמשכת והולכת מבכי לבכי והתאפקות, ומשם לחוסר התאפקות, הבאה לידי ביטוי גם היא בבכי. מדוע חושף יוסף את זהותו בפרשתנו ומפסיק להתאפק? מקובל לחשוב שהאחים עמדו במבחן שהציב להם יוסף, ומשהו מרגיש בטוח שהם השתנו, הוא חושף את זהותו. אולם, לעניות דעתי, דווקא אכזבה מתמשכת היא שמובילה את יוסף לחשוף את זהותו. מבחני הזמן והרמייה של יוסף לא העידו על שינוי שחל באחיו. יוסף חושף עצמו כי הוא מבין שאכזבתו לא תיפטר מאחורי זהות בדויה וחלקית. אסקור את נקודות האכזבה, הבכי וההתאפקות המובילות למפגש המכריע המתקיים בפרשתנו. הבכי הראשון של יוסף המתואר בפסוקים מתרחש בביקור הראשון של אחי יוסף במצרים. לכתחילה אנו פוגשים ביוסף כאיש קשה ונוקשה, ואין רושם שהוא על סף חשיפת זהותו לאחיו. וירא יוסף את אחיו, ויקירם, ויתנכר אליהם, וידבר איתם קשות, ויאמר עליהם, מאין באתם? ויאמרו מארץ כנען, לשבור אוכל. ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירוהו. ויאמר עליהם, מרגלים אתם, לראות את ערוות הארץ באתם. לנוכח חשדותיו המדומים של יוסף כנגד אחיו, מצווהו על כל האחים להישאר במאסר במצרים, בזמן שאחד מהם ילך להביא את בנימין. כעבור מספר ימים הוא משנה את דעתו, ומותיר רק אחד מהם במאסר, את שמעון, בזמן שהאחרים שבים לביתם עם צו שלא לחזור בלא בנימין. שיחה המתקיימת בין האחים ברגע דרמטי זה, היא הרקע לבכי הראשון המתואר של יוסף. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויען ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי עליכם לאמור, אל תחטאו בילד, ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. והם לא ידעו כי שומע יוסף, כי המליץ בנותם, ויסוב מעליהם ויבק. במבט ראשון נדמה שהמניע לבכי של יוסף הוא אמירת האחים אבל אשמים אנחנו, על מעשיהם כלפיו. רגע בו הם לוקחים אחריות על שערה לו. אולם קריאה קשובה מראה שהבכי מגיע דווקא אחרי דברי ראובן, שהם דברי האשמה ולא אחריות, דברי תוכחה ולא סליחה או חרטה, הלא אמרתי עליכם לאמור וכו'. דימותיו של יוסף מגיעות דווקא מתוך ייאוש ואכזבה מאחיו שאינם לוקחים אחריות על מעשיהם. בסצנה זו אין מתוארת התאפקות. כנראה שיוסף לא היה מונע לחשוף לפני אחיו את זהותו במפגש ראשון זה. הבכי השני מתרחש במפגש עם האחים כשבקרבם גם בנימין, והפעם מתוארת גם התאפקות. וישא עיניו, ויער את בנימין אחיו בן אמו, ויאמר, הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם אליי? וימהר יוסף כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות ויבוא החדרה, ויבק שם. וירחץ פניו, ויצא, ויתאפק. יוסף מוצף ברגשות רחמים כלפי אחיו, כלפי בנימין. נדמה שיוסף עדיין לא סומך על אחיו, ולכן כשהוא רואה את אחיו בן אמו, הוא חושש שהאחים בני אביו ינהגו בבנימין כמו שנהגו בו, ומתמלא רחמים כלפיו. דרשה קצרה הנמצאת בפסיקתא זוטרתא מסבירה את הקשר שבין הצפה רגשית לבין בכי. ויבקש לבכות, מלמד שהבכייה מחבה גחלי הלב. יוסף מצליח בפעם השנייה להתאפק. אולי הבכי אכן מרגיע את גאות רגשותיו, וכנראה שהרחמים כלפי בנימין אינם מספיקים כמניע לחשיפה. אולם בפעם השלישית שבה מתואר יוסף בוכה, זו המופיעה בפרשתנו, קודמת לבכי חוסר התאפקות, ולא יכול יוסף להתאפק, ויתן את קולו בבכי. מדוע יוסף לא מתאפק? הרקע לחוסר ההתאפקות הוא נאום של יהודה. מה אומר יהודה, וכיצד ניתן להבין את חוסר ההתאפקות של יוסף בעקבות נאומו? מקובל כאמור לראות בנאום רגע שבו יהודה עומד במבחניו של יוסף. לכאורה לוקח יהודה אחריות על בנימין אחיו, בן רחל. הדבר ניכר לקראת סוף נאומו של יהודה. שם יהודה לוקח אחריות מלאה על בנימין, ומסביר ליוסף כי עבדך ערב את הנער מאם אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך וחדתתי לאבי כל הימים. ואתה ישב נא עבדך תחת הנער, עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, פן אראה ברעה אשר ימצא את אבי. אולם יהודה לא מציג נאמנות כלפי בנימין באשר הוא אחיו, אלא פחד מפני אי קיום הבטחה, הבטחה לאביו. נדמה שיוסף שוב מוצא עצמו מאוכזב למול אחיו, ומתוך כך בוחר לחשוף את זהותו. הלכה מלכות תשובה של הרמב״ם מעצימה קריאה זו של הדברים. לפיה אין בדברי יהודה עדות לשינוי, ובעקבות זאת מבין יוסף שאין סיכוי למחילה וסליחה מבלי שהוא יחשוף את זהותו. אמנם אין לרבון שתבוא הקלה וסליחה גם אחרי שהוא יחשף, אבל אין סיכוי לאלו מבלי שהוא יחשף. הרמב״ם בהלכות תשובה מסביר: כל המצוות שבתורה, אם עבר אדם על אחת מהן, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. וממשיך הרמב״ם ואומר, איזו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשות, ופרש ולא עשה. תשובה גמורה אפשרית רק בהישנותן של נסיבות זהות. אולי הדבר נכון לא רק מבחינת חווייתו של החוטא, אלא גם מבחינת חווייתו של מושא החטא. נשוב ליוסף. חסרונו של יוסף צורם בנאומו של יהודה. הישנות נסיבות, סליחה ומחילה, כל אלו אינם בגדר האפשר מבלי שיוסף ייקח את הסיכון ויחשוף את זהותו. יתרה מזו, במהלך נאומו משבח יהודה את יוסף שוב ושוב. לכאורה חוויית השבח מאת אח שכה התנכר ליוסף היא שמרגשת את יוסף עד לכדי חוסר יכולת להתאפקות ודמעות. אולם השבח נאמר על ידי יהודה כשזה אינו מזהה את יוסף, אינו מזהה את מושא שבחיו, אינו מכיר אותו ואינו עומד על הקשר שיש לו אליו, הרי זהו אחיו. המילים עבדיך ואדוני שוות בנאום שוב ושוב, וכל אזכור שלהם מרחיק את יהודה מיוסף אחיו. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל ייחר אפך בעבדך, כי כמוך כפרעו. אדוני שאל את עבדיו לאמור וכולי. יהודה ניגש אל שליט מצרים, ולא אל אחיו אותו מחר כנער אל שיירת רוכלים. שם הליבו של יוסף נשבר ואין הוא יכול יותר להתאפק, משום שהוא, יוסף, חסר לגמרי מנאומו של יהודה. אולי דווקא דבריו המנוכרים של יהודה מבהירים ליוסף שהאכזבה המתמשכת והולכת שהוא מרגיש תימשך כל עוד הוא יעמוד בהסתרת זהותו מאחיו. אמנם אין כל הרבון שתיווצר קרבה ואחווה עם חשיפת העובדה שיוסף הוא גם אחיהם אותו מכרו, ולא רק מושיעם מקור האוכל בשנות הרעב. אולם גם אין סיכוי לתיקון ולקשר כל עוד טיבם של השברים והנתקים נסתר. ויגש אליו יהודה, ולא יכול יוסף להתאפק. כל עוד ממשיך יהודה לגשת אל שליט מצרים, ולא אליו, אל יוסף, אל אחיו, יוסף נשאר מאוחזב ולא מסופק, ולכן אין יוסף יכול יותר להתאפק. יוסף מלמד שקשר דורש היחשפות. כל עוד אנו משאירים על עצמנו מסווה, יישארו קשרנו לא מספקים. מעשה של גילוי דורש אומץ, אולם הוא הכרחי בדרך לקשר שיש בו נחת רוח וסיפוק. ולוואי ונזכה גם אנו לאומץ שבחשיפה ולפירות הקשרים שבעקבותיה. שבת שלום.